שלום לכולם, בשעה טובה, נפלאה, אנחנו כבר בשנה חדשה, תשפ"א, ואנחנו בשיעור האחרון, או כמעט האחרון, ואני אסביר מה הכוונה. השיעור היום, שיעור מספר 9, הוא בעצם השיעור האחרון, אמנם יהיה לנו עוד שיעור נוסף בסדרה, אבל בשיעור היום אנחנו נסיים את סדר הפסוקים של ספר יונה, נסיים את פרק ד', ובסוף השיעור נדבר מהי בשיעור האחרון באמת, שזה בהמשך השבוע. אז בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בעצם במהפך השני אצל יונה, אחרי שהוא, איך נגיד את זה בעדינות, הוא מתבאס עמוקות מהמחילה האלוקית לתשובה החיצונית של אנשי נינווה. ראינו שיונה חווה רעה גדולה, הוא מבקש למות, וניתחנו את הסברות השונות, למה יונה מרגיש ככה, וראינו איך בעצם למפרע, יונה מבין שהתשובה שלו, שהוא עשה ביותו במצולות, בין פרק א' לפרק ב', הוא מבין אותה תשובה שהיא בעצם די דומה לתשובה שאנשי נינווה, תשובה מהירה, תשובה חיצונית, ולכן סוף סוף יונה רק בפרק ד', ולא בפרק ג', כמו שחושבים, אלא רק בפרק ד', סוף סוף יונה מפסיק לברוח, ואיך אנחנו יודעים? כי לראשונה יונה מייצר דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, ודיברנו על כך שההפך מלברוח זה לא להישאר, אלא ההפך מלברוח זה לדבר. ובתחילת פרק ד' יונה מתפלל אל השם, הוא מתחיל לבנות, לייצר דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. נזכיר שהתפילה שלנו בפרק ב' היא לא בנתה דו-שיח, היא לא יצרה דיאלוג, נכון? כי המענה של השם בולט בידרו, למי השם מדבר אחרי התפילה? ויאמר השם לדג, נכון? כלומר, יונה בפרק ד' לא מצוי באותה עמדה בה הוא עמד בתחילת הספר. הפעם יונה לא בורח, לא רק שהוא לא בורח, אלא הוא פונה לשם באופן ישיר, והתפלל אל אדוני, ויאמר ענה אדוני וכו'. ולכן, במקום שהוא נמצא עכשיו יונה, למרות שהוא כועס, הוא מתוסכל, הוא שבור, אפשר להגיד אולי הוא מרוסק, למרות כל זאת, יונה מוצא בתוכו את הכוחות לפנות לקדוש ברוך הוא, ואת זה הוא לא היה מסוגל, או אולי הוא לא רצה, לעשות בתחילת הספר. כי עכשיו כבר יונה הוא כלי קיבול חזק יותר, כדי לקבל את המענה מהקדוש ברוך הוא, המענה לכל מה שיונה הולך להטיח בו. כי אם אתה פונה, דיברנו על זה סוף השיעור שעבר, אם אתה פונה לזולת בטענה, כך בחשבון שמה? שהוא יגיב, שאולי הוא לא מסכים כמוך, הוא לא חושב כמותך. ואם כל המגמה שלך היא רק להשמיע את הטענות שלך, את הקול שלך, אז זה לא דיאלוג, יכול להיות גם שני מונולוגים, נכון? ולכן יונה סוף סוף מבין לראשונה שהטעות הראשונית שלו, שהוא ברח מלפני השם, זו לא הייתה טעות בהבנת המציאות. כלומר, האם אנשי נינווה באמת מסוגלים לשוב בתשובה שלמה כמו שצריך, או שהם לא מסוגלים? אלא יונה סוף סוף מבין שהוא טעה במשהו הרבה 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 יותר עקרוני, הרבה יותר מהותי. כלומר, האם יש ערך, האם הקדוש ברוך הוא מחשיב גם תשובה שהיא חלקית, גם תשובה שהיא חיצונית, גם תשובה שהיא מקולקלת מהיסוד, כלשון ריש לקיש, גם תשובה, על פי הירושלמי, תשובה שהיא של רמאות. ואין לי ספק שבתחילת פרק ד' יונה לא פחות כועס, לא פחות מתוסכל מאשר מה שהיה בתחילת הספר פרק א'. יש אולי אפילו יסוד סביר להניח שהוא אפילו הרבה יותר כועס, הרבה יותר מתוסכל. אבל בפסוק ב' שקראנו בשיעור הקודם, זה אחד הפסוקים הכי חשובים בספר יונה כולו. במבט שהתחיל, לכאורה יונה הוא לא בסדר. איך אתה מעז להתרעם על הקדוש ברוך הוא? מאיפה יש לך את האומץ להתקומם נגד מלך מלכי המלכים, ריבון כל העולמים? אבל במבט פנימי יש פה דבר, יש פה תופעה מבורכת ביותר. יונה סוף סוף בוחר להתמודד, יונה בוחר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. סוף סוף, ממש ממש אשכרה, לקיים דיאלוג. ופה נשאלת השאלה, מה הביא את יונה סוף סוף לקיים דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא? הרי בקלות הוא היה יכול לברוח, כמו שהוא עשה בפרק א' ופרק ב'. ודיברנו על זה שיונה טובל בים של כאב, אכזבה, בלבול, כעס, והוא קצת פוגש את עצמו, כמו בדומה למפגש שלו, בים, עם צולות ים, שם אותם פסוקים בין פרק א' לפרק ב' שדיברנו עליהם, נכון? אבל אז המפגש שלו בים עם עצמו, הלידה מחודשת, קראנו לשיעור הזה, שיעור 4 אני חושב, הוביל אותו לתשובה מהירה, תשובה שהיא די דומה תשובת נינווה. מתוך הכאב, מתוך הבלבול, מתוך העמידה מול העולמות הסתרים, הלך רוחות, המחשבה שלו, יונה מבין סוף סוף שהשאלות והקושיות והכעסים והתסכולים הם לא על הקדוש ברוך הוא, אלא בעצם כל ההתמודדות הזו קיימת אצלו איפה? אצלו בפנים, בתוך הנפש פנימה. עכשיו, כל עוד יונה לא מודע לזה, אז הוא ממקד את כל האנרגיה שלו כלפי חוץ, ביחס לחוץ. ביחס לתביעה החיצונית מה סובב אותו, מיונה, מנינווה, מכל מה שהם חוזרים בתשובה. אבל עכשיו, שיונה מבין שזה הכל אצלו בשורש בפנים, אז זה באמת, זה לא ספר נינווה. אנחנו עוסקים כאן באיזה ספר? ספר יונה. כי סוף סוף כאן, בפסוק ב' בפרק ד', מסתיימת הבריחה של יונה. סוף סוף הוא מפסיק לברוח. כי לברוח מהקדוש ברוך הוא זה בלתי אפשרי. אבל סוף סוף יונה מפסיק לברוח מעצמו. הוא מבין שכל מה שהוא חווה, המרבולת הזאת היא גדולה עליו, לכן הוא משנה גישה, הוא מנסה להפסיק לברוח, הוא מתחיל לדבר. לבנות דיאלוג. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מבחין בשינוי הפנימי של יונה, איך יונה מבצע את ההדרכה הבסיסית של רבנו בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב, לעשות תשובה על תשובה, אז, ורק אז, הקדוש ברוך הוא עונה ליונה. הקדוש ברוך הוא לראשונה נותן חלק בדיאלוג, אחרי שהוא ניסה הקדוש ברוך הוא בתחילת פרק כ' לייצר דיאלוג, אבל יונה, ויקום יונה. כן, אבל לברוח תרשישה, נכון? עכשיו סוף סוף, אחרי שיונה מתפלל, השם עונה לו. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הארוכה שחזרנו לשיעור הקודם, בעצם בוא נראה, בוא נתחיל להיין ונבין מהי בדיוק התשובה של הקדוש ברוך הוא ליונה, ולא פחות חשוב מכך, מה זה עושה ליונה. האם יונה מקבל את המענה האלוקי, או שמה הוא לא מקבל אותו? מסתכלו בתנ"ך, אחרי שיונה מחריב שטוב מותו מחייו, יש פרשה סתומה. יש שקט, ללא מענה. דיברנו כמה פעמים בספר על החשיבות של פרשיות פתוחות וסתומות. ורק אז, בפסוק ד', הקדוש ברוך הוא שואל את יונה, נו, היטב חרה לך? וגם אחרי השאלה הזאת, מה יונה מגיב? שתיקה. אז בואו נראה. פרק ד', פסוקים ד' עד י' א'. ויאמר אדוני, היטב חרה לך? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ואז לשם סוכה, וישב תחתי הבצל, עד אשר ימה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים, כי קיינו ואין מה ליונה, להיות צל הראשו, להצילו מרעתו, וישמח יונה לה, כי קיינו שמחה גדולה. וימן אלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש, ויהי כזוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, נו, היטב חרה לך על הקיקיון, ויאמר לו, היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חפת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה בין לילה עבד. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבוע אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובימה רבה, סוף הספר. טוב, אמרנו, הפסוקים האלה חותמים את פרק ד', ובעצם חותמים את כל ספר יונה. אבל צריך לדעת, סיפור הקיקיון זה סוד, אבל זה סוד גלוי. כלומר, ברור, כל מי שקורא את זה, שיש פה סוד, יש פה משהו סודי לא ברור, חוץ מהעובדה שאנחנו יודעים שיש פה העברת מסר כלשהו ליונה. מה המסר? לא ברור. מה הסוד? אנחנו לא יודעים לגלות אותו, אבל לפי ההבנה הזו, פרק ד' זה לא אפילוג או אפילוג, מה שנקרא. כלומר, זה לא סוף דבר. פרק ד' זה לא עדכון על מה קרה בסוף בעקבות העלילה בהשם אכל ליונה. כלומר, זה לא שהספר יסתיים בסוף פרק ג', השם לא הופך את נינווה, כן, וינחם השם ולא עסק שדיבר לעשות את כל הדברים הרעים של להפוך אותם, ואז בכותרת האחרונה, כן, והם חיו באושר ואושר, והיום ראש כולל בבני ברק, כן? זה לא ככה. פרק ד' זה לא סגירת מעגל, דרך אגב, תדע מה קרה ליונה אחר כך. אמרנו, זה ספר יונה. אנחנו לא עוסקים בספר נינווה. בעצם העניין של פרק ד' זה לפתור את הבעיות שעלו וצצו בשלושת הפרקים הקודמים, בעיקר אצל יונה. לכן פרק ד' זה בעצם שיא הספר. כפי שראינו בשיעור הקודם, את המהפך בפסוק ב' שחל אצל יונה. אז ממילא עכשיו פה להגיע למסקנה, שלא כולם מסכימים איתה, שספר יונה זה לא ספר על התשובה. כי אם זה כביכול רק על התשובה, אז הספר צריך להסתיים, מסוף פרק ג', כאשר השם מתנחם ולא עושה את הרעה כשדבר הנלווה. אלא אם כן עוסקים פה בתשובה על תשובה, ואז כן זה מתאים. אבל אמרנו שיונה, בתחילת פרק ד' משמיט את מידת האמת, זוכרים? כן? השם, השם, כן רחום וחנון, ורב חסד, וניחם על הרע. הוא לא אומר פה את המילה אמת. עכשיו, הוא לא הראשון, יונה הוא לא הנביא הראשון שמשמיט את מידת האמת. הוא לא הנביא הראשון שקשה לו עם מידת האמת האלוקית. כבר מורו ורבו של יונה, מי זה מורו ורבו של יונה? אליהו הנביא. כבר אליהו הנביא התקשה עם מידת האמת. בואו נראה דברי המדרש על הקשר בין יונה לאליהו. ילקוט שמעוני על יונה, רמז תף קופנון, קום לך צרפת אשר לצידון, כך אומר השם לאליהו, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, ותנה רבי אליעזר, יונה בן אמיתי, בן צרפית אלמנה היה. מה הסיפור? בוא נראה. הסיפור הוא שיונה, מאנשי יבש גלעד, מקנה לשם, הוא אומר, חי השם, שלא יטל ומטר, אם אני אגיד כן, כן, אם אני אגיד לא, לא, ואז הוא מתחבא בנחל קרית, ושם העורבים נותנים לו בערב ובבוקר לחם ובשר, נכון? ואז מה קורה? בגלל שאין גשם, הנחל מתייבש. ואז השם אומר לו, בוא נקרא פסוק מלאכים א' פרק י' ז', מפסוק ח' והלאה. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לאליהו, קום לך צרפתה, אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה, ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי וישתה, ותלך לקחת ויקרא אליה, ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך, ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מאוג, כי אם מלוך אף קבח בקד ומעט שמן בצפחת, ונילים מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי הוא לי ולבני וחנו ומתנו. אם אני אתן לך עכשיו את הרוגע לך שנשאר לי את הכמות האחרונה, אני אמות. אומר לאליהו, כמשפט המוכר, קד הקמח, כן, לא יחלט, פרט השמן וכו'. ותלך, מדלה כמה פסוקים, ותלך האלמנה, כן, ותעשה כדבר אליהו, ותוכל, כן, הוא וביתה ימים. קד הקמח לא חלטה, צפרת השמן לא חסר, כדבר נשאר ביד אליהו. ואחר הדברים האלה, חלה בן האישה, בעלת הבית, והיא חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה, כלומר, מת. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך, איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? טענה קשה מאוד. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחכה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא לאדוני ויאמר, אדוני אלוהי, גם על האלמנה שאני מתגורר עם מה, ראותה להמית את בנה, ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא לאדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא הנפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו, ויחי, ויקח אליהו את הילד, ויורדם אל אליהו הביתה, ויתנהו לאמו, ואליהו ריר חי בנך, וכולי וכולי. נראה, נקרא את הפסוק הבא, ותאמר האישה לאליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. מי זה אותו ילד שאליהו מחיה אותו? זה יונה, יונה בן אמיתי, ודבר אדוני בפיך אמת. יונה הוא הבן של האישה האלמנה שמכלכלת את אליהו, ואליהו מחיה אותו אחרי מותו. בלשון הזוהר הקדוש, זה לא לפניכם, חלק ב' תפקוף צד ג', יונה מחילה דאליהו קעתה. יונה בא מכוחו של אליהו, על דרך הפשט, כלומר יונה בא כי אליהו הציל אותו. אבל הפנימיות, כלומר הכוח של יונה הרוחני, זה נובע מהצינור ההשפעה וההשתלשלות של מורו ורבו, אליהו הנביא. לכן אין זה פלא שאליהו הנביא, אין זה פלא שיונה הנביא, הולך בשיטה של רבו, שיטה שטובעת את האמת הנוקבת, את הקנאות האלוקית למידת האמת. עכשיו, האמת הנוקבת היא אנטיתזה של מה? של החסד, של הרחמים, של כל מה שהוא לפנים משורת הדין והאמת. אז עכשיו בוא נהיה במלאכים, האם הקדוש ברוך הוא מרוצה מהקנאות, מהפונדמנטליזם של יונה, של אליהו? בוא נראה במלאכים, בתחילת הפרק, איך הקדוש ברוך הוא מוכיח את אליהו על מידת הקנאות שלו לאמת. והיא דבר דנה אליו למור, לך מזה, אומר השם לאליהו, ופנית לך כאדמה, ונסתרת בנחל קרית, אשר על פני הירדן, והיה בנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לחלקלך שם, וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, בערב, ומן הנחל ישתה, וכו'. הקדוש ברוך הוא מוכיח לאליהו הנביא שלוש פעמים, שהעולם בכללותו, ואליהו הנביא בפרט, לא יכולים להתקיים מבלעדי החסד האלוקי. העורבים מפרנסים את אליהו, לחם ובשר בערב ובבוקר, בחסד השם עליו. האלמנה מחלקלת את אליהו עם הצפחת השמן, קד הקרח צפחת השמן, נכון? לפנים משורת הדין, חסד גמור. וגם החייאת בן האלמנה, הוא יונה, גם זה נעשה בחסד השם. עכשיו כמובן כל מעשי החסד האלה באותו פרק י' ז' זה קונטרה למה? זה קונטרה למידת האמת הקנאית שאליהו מכריז שיהיה רעב בארץ, נכון? והוא שומר את מפתח הגשמים, אחרי זה מבקש גם את המפתח של החיים. יונה הוא התלמיד הרוחני ובנו התלמיד הגשמי ובן הרוחני של אליהו. הוא בן אמיתי. כמו אליהו רבו, הוא לא מבין למה השם חס על נינווה. למה צריך לשלוח נביא לנביא על ננבה? מה הקדוש ברוך הוא הולך לקבל את התשובה של הרמאות שלהם? הרי זה סותר, זה נוגד את מידת האמת. לכן יונה לא מאסס בתחילת פרק ד', בתחילת הדיאלוג, הוא לא מאסס להשמיט מיוד ג' המידות האלוקיות בתפילה שלו את מידת האמת. ופה מגיע שיא השיאים של הספר, סיפור הקיקיון. וימן אדוני אלוהים קיקיון. שימו לב, גם השם, הוויה, מידת הרחמים, וגם אלוקים, מידת הדין. יש פה שילוב של רחמים ודין. עומת נגיע לזה, נכון, כמו בריאת העולם. עכשיו זה דומה לחסד הראשון עם יונה. מה החסד הראשון? וימן אדוני דא גדול, וימן הוויה, רחמים גמורים. וימן זה מינוי, זה הזמנה. כלומר, המינוי והזמנה של הדג והקיקיון זה ההמשך הישיר של הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. כלומר, חסד האלמנה עם אליהו. פתאום, יונה, איש האמת, ניצל וזוכה לחסד חינם מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזמין לו קיקיון קטן. זה לא שהסוכה קרסה פתאום, סגלו בפסוקים. זה לא שהסוכה קרסה, ועד השם הביא לו קיקיון. היה לו כבר סוכה, אלא השם נתן לו אקסטרה, תוספת. עכשיו אני אגיד, זה גם לא פיקוח נפש, כי ליונה יש ברירה. מה יכול לעשות אם יש כזה חמסין? מה הייתם ממליצים לו לעשות?
תיכנס לעיר.
תיכנס לעיר! אתה סלב! ישימו אותך בארמון במזרח עם, כן, עם מזגל מיני פנטאוס שלך פרטי. אתה הצלת את העיר. כל השני, והם מסתדרים בצל. לא. יונה הוא עקרוניסט, יש לו את העקרונות שלו? לא.
הוא עדיין חושב שהעיר תקרוס? כשהשם
ינשתהים? אתה אומר, האם יכול להיות שיונה לא חזר לנינווה כי הוא חשב שהשם תקרוס? שאלה. אתה אומר שהוא חשש למוניטין שלו, לא נהפכה, אבל ראינו את אברבנאל, שגם ככה הוא צודק. או שיהיה מהפכה של תשובה, או מהפכה של גופרית ומלח, שפה כל הרצאה, כן, לא תיזהר לו את עצמיח. אני חושב שזה יותר מתאים להגיד שיונה הוא הולך עם העקרונות שלו. אם אני לא מחזיק איזו תשובה של רמאות, אז אני לא אשתמש בהם בשביל שיצילו אותי מהחמסין. לכן הוא מתעקש להיות מחוץ לעיר ולסבול בסוכה האנושית שהוא בונה. ואז הקדוש ברוך הוא מפנק אותו, אבל מפנק אותו בחסד קטנטן, שולי, מביא לו קיקיון על הסוכה. לא תגידו עורבים, לחם ובשר בבוקר, לחם בשר בערב, לא תגיד איזשהו אלמנה, אמא של יונה, תיתן לו עכשיו איזשהו רוגלך וצפיחית, כן? משהו כזה. זה כולה כיקיון משכן על גבי הסוכה, שאפילו לא שכח לנצח. סוכת ירושלים, סוכת נחלים, כלום. זה חסד, חסד קטנטן, אבל זה חסד אלוקי. זה גם לא חסד לעולם כולו. אני חסד רק ליונה, אתם רואים בכתוב בפסוק, וימן אדוני אלוהים כיקיון, והיה מעל יונה להיות צלר על ראשו, להציל לו מרעתו. זאת אומרת, מודגש כאן, מדובר רק ברעה הפרטית של יונה. יכול להיות שלנביא בכלל לא היה רע. רק יונה חווה את זה. עכשיו, מה התגובה של יונה? כן? להציל לו מרעתו, וישמח יונה לקיקיון, שמחה גדולה. שמחה גדולה. שמחה אדירה, כולה חסד קטן. עכשיו, יונה שמח על החסד מצד אחד, אבל בו בעת חורה לו, והוא חש רעה גדולה על החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא, שחס על אנשי נינווה והבהמה 120 אלף איש. ופה כאן בולט הניגוד. איזה ניגוד? אתה לא חסת על הקיקיון, ואני לא אחוס. אתה לא חסת על הקיקיון הקטנטן, שהוא לא קריטי, הוא לא אקוטי, ואני לא אחוס. על 120 אלף ובהמות, והרבה בהמות. כמה חשוב לדעת לשלב דין עם רחמים. לכן ההזמנה של הקיקיון איננה בשם הוויה, כמו וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, אלא דווקא באמצעות שילוב של הוויה ואלוקים, וימן אדוני אלוהים קיקיון. בדיוק כמו שהזכרת, כמו בריאת העולם. בבראשית א', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, קודם כל מה? שם אלוקים. אבל הבריאה לא מחזיקה. ולכן בפרק ב' כתוב, ויצר, כן? הוויה אלוקים. לכן בפרק ב' יש שימוש גם בשם הוויה וגם בשם אלוקים. כי הקדוש ברוך הוא חשב לבעות עלינו במידת הדין, ראה שהעולם לא מתקיים, עמד ושיתף בה, מידת הרחמים. באמת, הרב ריבני שליטה, משגיח על שבש הקרם ביבנה, בספרו הנפלא על ספר יונה, מראה שבעצם הסיפור הזה של הקיקיון, הוא הסיפור של העורבים אצל אליהו הנביא. והוא הסיפור של האישה האלמנה שמטילה את אליהו. ואפשר גם להשוות את הקיקיון, לא פחות ולא יותר, לסיפור של הרותם, ועוגת הרצפים של אליהו. מה הסיפור הזה? בואו נדלג פה שני פרקים ממלכים. היינו במלכים א' פרק י"ז, אז נדלג למלכים א' פרק י"ט, פסוקים א' י"ו, זה מקור ה' לפניכם. ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב, כן, שם בכרמל. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. כלומר, הוצאתי עליך חוזה, wanted. מה עושה אליהו? וירא ויקום וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה וילך את נערו שם והוא הלך במדבר דרך יום ויבוא וישב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות. אתה מזכיר את יונה, נכון? ויאמר רב אתה אדוני קח נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי וישכב וישן תחת רותם אחד והנה זה, כלומר הוא הולך למות והנה זה מלאך נוגע בו ואומר לו קום אכול ויאבט והנה מרעש אותיו עוגת רצפים וצפחת מים ויוכל וישת וישוב וישכב וישוב מלאך אדוני שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב ממך עד ערך ויקום ויוכל וישתה ואיך בכוח אכילה היא 40 יום ו40 לילה עד הר האלוהים חורב ויבוא שם אל המערה וילן שם והנה דבר אדוני אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו ויאמר כנו קיניתי לאדוני אלוהי צבאות כי עזרו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. אז חז"ל דרשו איך החסד הזה של הרותם ועוגת הרצפים הם בעצם שליחים אלוקיים לאליהו שרומזים לו מנסים למנוע ממנו לקטרג על ישראל. רצפים, אומרת הגמרא, זה רוץ פה, גחלי רתמים, רמז ללשון הרע, שהוא בורר גם בפנים וגם בחוץ. אבל אליהו כמו יונה, או יונה כמו אליהו, כשזה מגיע לגוף האישי הפרטי שלו, אז גם אליהו שמח על עוגת הרצפים, ועל צפחת המים, ועל האישה האלמנה, ועל העורבים. כי שזה חסד עבורי פרטים שמחים, וישמח שמחה גדולה יונה, נכון? הוא מאוד שמח. אבל שזה מגיע לכלל, לכלל ישראל, עזבו בריתך, או ננווה, תשובה של רמאות. שניהם, גם אליהו וגם יונה, תובעים את מידת הדין. הם תובעים ודורשים את האמת האבסולוטית. לכן הקדוש ברוך הוא פה, בפרק ד' ביונה, שולח ליונה מסר איך? באמצעות חום השמש. השמש על פי חז"ל מבטאת את עוצמת עומק הדין לעתיד לבוא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. רשעים נידונים בה, אומר המדרש, נכון? ויש הרבה מקומות שבהם דווקא השמש זה הביטוי למידת הדין. בעברית, חמה, קצת מתיינו איזה תכונה? חמה, כעס. אז איך יונה מנסה להתמגן, להתמודד עם השמש? ההגנה מפני השמש מבחינת יונה זה לעשות סוכה. עכשיו בזוהר הקדוש מרבים הרבה לדבר על סוכה, בתור איך קוראים לסוכה? צילה דמי אמנותה, בעברית? צל האמונה. עכשיו מה הקשר בין סוכה לבין מידת הדין והחסד? בין את זה דברי השפת אמת. זה משהו מאוד עמוק בשפת אמת. שפת אמת לסוכות תפש למדבב. תם סוכות אחר ראש השנה ויום הכיפורים, כי הבעלי תשובה אין להם מקום. והקדוש ברוך הוא נותן לו מקום, והוא הסוכה. יונה עכשיו, מה המדרגה שלו? הוא בעל תשובה. אז יש לו סוכה. כי בני ישראל הם מעטה בעלי תשובה, ויושבים בצילו של מקום. וכפי מה שיודע האדם שאין לו מקום מצד עצמו, נותן לו הקדוש ברוך הוא מקום. ומקום זה גבוה ממה שזוכה במעשיו. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הבעלי תשובה יושבים במקום הניתן להם משמיים כנל. עכשיו יונה, הוא לגמרי בעל תשובה, אחת תשובה על תשובה, בוא נמשיך. והנה בראש השנה ויום כיפור, נגאלין בני ישראל מיצר הרע, איך? בחסד עליון. אומר השפת אמת, זה שהשם סולח לנו עכשיו ביום כיפורים ונגאלין מיצר הרע, זה חסד אלוקי. ואחר זה צריכים הגנה יותר. כי התיקון שאינו בא מצד זכות עצמו רודפין אחריו הקטרוגים. לכן הקדוש ברוך הוא מגן עלינו אחר כך בסוכה. ועל זה נאמר ברוך פודה ומציל, פודה בראש השנה ויום הכיפורים, ומציל בסוכות שלא יבואו הקטרוגים לאבא. כלומר שאדם זוכה לחסד עליון, אז מתעורר לו המקטרג. אז השם עושה לו סוכה, סוכת האמונה שתגן עליו מכל המקטרגים. ושנה אחרי זה אומר שפת אמת, בתף של המזיין, בפסח יציאת מצרים, איך? בחסד השם. ואחר כך בראש השנה נידון האדם אם תיקן מעשה בדי החסד. כי כל חסדי השם הם כדי שיתקן האדם מעשה בדי החסד. וכשזוכה בדין, נמצא נשלם החסד גם על פי מידת הדין. וזהו החסד של חג הסוכות. מה זה חג הסוכות? שהוא החסד הבא על פי דין. ולכן הקדוש ברוך הוא כתוספת לסוכה, תוספת לסוכה האנושית שיונה בונה בעצמו, הוא מוסיף לו את הצל האמונה של הקיקיון. יש פרשנים על פי הפשט שמסבירים, שבעצם, תעבור מסביב, שמסבירים שבעצם יונה רק בונה את הדפנות, נכון? אז מה זה הקיקיון? כתוב, ולא כתוב וישב תחתיה וישב עליה, כן, בעצם הקיקיון זה הסכך. ולכן נזכר כאן השילוב של מידת הרחמים והדין, הוויה אלוקים. באמת, החמה, השמש מציקה ליונה. הוא בעל תשובה, אבל כנראה הוא עוד לא מספיק. הסכך מתייבש, חם לו, חמה מרובה מצילתה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סכך אלוקי בצורת קיקיון. כלומר, השם מרחם גם על מי שלא מגיע לו. איך קוראים לזה בעברית? חסד. השם מפעיל את מידת החסד בשביל עבור יונה שמתנגד למידת החסד ביחס לנינווה. ואתם יודעים מה קורה? מידת החסד משמחת את יונה. לא סתם משמחת אלא שמחה גדולה. עכשיו נשים לב שפה מה קורה. כמו בפרק א', הקדוש ברוך הוא שולח ליונה שליחים. זוכרים את פרק א'? כמה שליחים השם שלח ליונה פרק א'? 8 שליחים, נכון? דיברנו על הרוח, על הים, על האונייה, על המלאכים, על רב החובל, שוב המלאכים, על הדג ועל הדגה. הפעם בפרק ד' כמה שליחים השם שולח? תספרו, נחסוך למי שבבית, נגלה לכם, שולח לו 5 שליחים. שמש, קיקיון, תולעת, רוח קדים חרישית, ושוב פעם השמש, ותח השמש על ראש יונה. אני חוזר, שמש, קיקיון, תולעת, רוח קדים חרישית, ושוב פעם השמש. 5 שליחים. אבל יש כמה הבדלים מאוד חשובים בין קבוצות השליחים בפרק א' לקבוצות השליחים בפרק ד'. בפרק א', קודם כל זה הרוח והים, כאן זה רוח ושמש, קודם כל השמש. בפרק א' מגיע דג גדול, יצור ענק, כאן מדובר על תולעת קטנטנה, קטנה אבל חרוצה. בפרק א' כל שליח זה מרוץ שליחים, הוא בעצם ממשיך את השליח שלפניו, נכון? אבל פה כל שליח הוא כביכול מנוגד לקודם. קודם כל שמש, מידת הדין. ואז אנטיתזה מגיע הקיקיון, מידת החסד, הרחמים. ואז תולעת בתור מידת הדין. לחיי הרוח והשמש, כאילו, יש פה, זה לא מרוץ שליחים, זה כל אחד תזה ואנטיתזה. ובעצם השליחים כאן בפרק ד', אז כל שליח הוא לא יכול לפעול לבד לשם עברת המסר, כי המסר עולה רק מכל השליחים כולם ביחד. כי פה בפרק ד' אנחנו מבינים שצריך גם להבין את המסר, צריך גם את השמש, וגם את הקיקיון, וגם את התולעת, וגם את הרוח קדים חרישית, וגם את השמש. כלומר, בעברית, מבינים שצריך גם שילוב של שם הוויה, וגם שילוב של אלוקים. גם חסד, ורחמים, וגם מידת הדין הנוקבת. לכן כתוב, וימן, אדוני אלוהים. צריך לדעת לשלב גם את החסד וגם את הרחמים. הסך הכל, הקדוש ברוך הוא מדבר עם יונה באמצעות שליחים. כמה שליחים יש לנו ספר יונה? 8 שליחים בפרק א', 5 שליחים בפרק ד', כמה זה סך הכל כמה שליחים? 8 ועוד 5? 13. י' ג' בגימטריה. איזה י' ג' מידות יש? י' ג' מידות הרחמים, כי יונה עד עכשיו השמיט מידה אחת, מידת האמת. מידה ממידות הרחמים, זה כולל, ורב חסד ואמת. טוב, הגענו לסוף. בסוף, כמו שאליהו נכנע לקדוש ברוך הוא ויורד לסוף דעתו, כך גם יונה, תלמידו ובנו, הרוחני של אליהו, גם הוא נכנע לקדוש ברוך הוא. אבל חסר, מה חסר לנו? תסתכלו בפרק ד', מה חסר? מה זה סיום? תהיו יותר קונקרטי, מה חסר? יונה, מה יונה תפתח, איך יונה מגיב לסדרת חינוך שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו? על השילוב של הוויה ואלוקים, חסד, דין ורחמים. מה התגובה של יונה? ופה אנחנו חוזרים לפרק א'. הנביא ששותק בפרק א' בגלל מידת האמת והדין, זה אותו נביא ששותק בסוף הספר למול ההבנה הגדולה והחשובה שצריך לשלב את מידת הדין במידת הרחמים. האמת היא, זה קשה לי. זה קשה. זה קשה שיונה לא מגיב. ולכן, שיונה לא מגיב, ראינו את זה מאוד יפה בסדרה של השיעור, אנחנו כבר בשיעור התשיעי עכשיו, נכון? שצלומדים תנ"ך, צריך לראות לא רק מה שכתוב, אלא גם מה שלא כתוב. אבל כנראה מה שלא כתוב היה כל כך קשה לחז"ל, עד כדי כך שבמדרש, תראו מקור ח', ילקוט שמעוני, רמז תף קוף נון א', חז"ל מלמדים אותנו שיונה כן דיבר, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא ליונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה הקיקיון, על שלא גידלתו ולא הכנסת בתוכו זבל ולא לא דישנת אותו ולא השקית בו מים לילה אחד, חיה ולילה אחת יבש, כך חפת עליו, ואני לא אחוס הנינוויר הגדולה, עד כאן פחות או יותר תיאור של המקרא, נכון? מוסיף המדרש, באותה שעה נפל על פניו יונה ואמר, הנג עולמך במידת רחמים, דכתיב לאדוני אלוהינו, הרחמים והסליחות. שימו לב פה לשיב שמידת הרחמים והדין, להשם אלוקינו. עכשיו מבחינתי, דברי המדרש הם לא הכרחים. כי אני הקטן חושב שהשתיקה של יונה היא הרבה יותר רועשת ועוצמתית מכל דיבור שאוכל להגיד. ופה בעצם אפשר להסביר את השתיקה של יונה על פי שני כיוונים פרשניים שהם לא בהכרח סותרים, ובזה נסיים את השיעור להיום, בסדר? גישה אחת סוברת שיונה בכלל לא שתק. נהפוך הוא! בעקבות מה שקורה פה בפרק ד', בעקבות הקיקיון, בעקבות הדיאלוג לראשון הקדוש ברוך הוא, שיונה מתיח בו דברים קשים, והשם מתיח בו דברים לא פחות קשים, אתה לא חסת ואני לא אחוס? אז בעקבות זה יונה מתחיל לדבר. עכשיו תקשו עליי, מה אתה סך? הספר מסתיים, נכון? אז מה נעשה? אם עד עכשיו יונה נאלץ לנבא לגויים, ומתוך הנבואה לגויים הוא למד, הוא למד על מידת הרחמים האלוקית ומה החשיבות שלה, אז עד רבה, עכשיו יונה שלמד כמה חשוב שיהיה גם רחמים בעולם, אז הוא רוצה לממש את מידת הרחמים ביחס למי? ביחס לישראל. כלומר, יונה לא שותק, נהפוך הוא, בוחר לדבר, אבל לא כאן בפרק ד' בספר יונה. אז איפה יונה מדבר? מלכים ב' פרק י' ד'. זוכרים את השיעור הראשון בסדרה? הרב בן אילאו שליטה בספרו על תרי עשר, שמונה נביאים, אז הוא באמת סבור שהנבואה של יונה, אתם זוכרים? לירובעם בן יואש, ירובעם השני, אותה נבואה שהיא אומרת לו, לך תכבוש את כל הצפון הארץ, עד לבוא חמת והערבה וכו', תגדיל את הממלכה. הוא בעצם סבור שהנבואה של יונה במלכים ב' פרק י' ד' מתבצעת רק אחרי פרק ד' בספר יונה. כלומר שספר יונה זה תחילת הנבואה של יונה, והנבואה השנייה שלו היא מתי? היא במלכים ב' פרק י' ד'. כלומר רק אחרי שיונה מבין ומפנים על בשרו את החשיבות וכמה המקום קריטי, מה המקום שמידת הרחמים, אז רק אז הוא חוזר לבית שלו בגת החפר, ושם הוא חווה את ימי השפל הנוראים בתקופת יואחז מלך ישראל. כפי שראינו בשיעור הראשון, תראו מקורטט, מלכים ב' פרק י' ד', משנת 15 לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, שהוא הנכד של יואחז, מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. והיה עשרה בני אדוני, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט, אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת, עד ים הערבה, כדבר אדוני, אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו, כלומר מי שמתבטל אליו, מי זה עבדו? יונה בן אמיתי הנביא, אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. יש פה תקופה קשה, מהקשות ביותר של עם ישראל בהיסטוריה. אפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולמרות זאת, למרות המצב השפל מבחינה רוחנית, המצב הירוד מבחינה מוסרית, יונה מדבר, יונה מתנבא, הוא מנבא לירובעם השני שהאיש עושה הרע בעיני השם. הוא אומר לו, אתה תצליח במלחמה. למה? כי השם ירחם על ישראל למרות שלא מגיע להם. השם משתמש מידת הרחמים כלפי ישראל כי לא מגיע להם, איך אני יודע? כי לננבא שהם יותר רעים הוא עשה את זה, והם גויים. כתוב בפסוק, פסוק כ"ז, במלכים ב' י"ד, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מה שבאמת מתרחש אחר כך, ירובעם יוצא למסע כיבושים, הוא מצליח לנצח ומביא לישראל תשועה גדולה. וכל זה מכוח נבואתו של מי? מכוח של נבואתו של יונה בן אמיתי, איש האמת, שלמד בספר יונה פרק ד' כמה חשובה היא מידת הרחמים. אבל כאמור, נבואה שכזו מצד יונה אפשרית רק אחרי שיונה למד על בשרו כמה גדולה מידת הרחמים האלוקית. עד כמה היא קריטית, עד כמה היא חשובה להתנהלות העולם. לפי הפרשנות המקורית הזו, שהנבואה של יונה במלאכים ב' היא רק אחרי ספר יונה, דרך אגב, אין לנו שום יכולת לאשר את הפרשנות או לסתור אותה. כי אנחנו לא יודעים כרונולוגית מה קדם, מלאכים ב' או ספר יונה. נכון? לא יודעים. אבל לפי הפרשנות הזו, באמת יונה לא שותק. יונה למד את הלקח האלוקי, והוא מדבר רק בספר מלאכים. לכן ספר יונה הוא לא עוסק בתשובת נינווה, אלא בתשובה של יונה, לכן הוא נקרא ספר יונה. אבל גישה פרשנית אחרת, סוברת שאכן הנבואה במלאכים קדמה, והנבואה בספר יונה זה הנבואה האחרונה של יונה, והיא באמת סוברת שיונה שומר על שתיקתו מכאן ואילך הלאה. יונה לא ידבר יותר. למה יונה לא מדבר יותר? כי מי שהוא בעל תשובה, אז כל בעל תשובה ראוי לשמור על שתיקה. לא זכות השתיקה בחקירה, אלא שתיקה מתוך הודאה, מתוך הכנעה, שתיקה מתוך תשובה על תשובה. והשתיקה של יונה היא התשובה הגדולה ביותר. בעצם עכשיו יונה בסוף פרק ד' מתעלה לדרגה הגבוהה ביותר של השתיקה. כי כשאתה מדבר קשה להקשיב. הגמרא אומרת, רי קלי, לא משתמי. כששני אנשים קוראים ביחד לא שומעים את זה. שני אנשים מדברים לא מבינים. עכשיו, איך יונה יכול לדבר? אם יונה מרגיש שהשם מדבר איתו כל הזמן. איך הוא מדבר איתו? עם השמש, ועם המלאכים, ועם הרוח, ועם האונייה, ועם הקיקיון, ועם התולעת, ועם הרוח קדים, ושוב פעמים עם השמש. השם מדבר איתנו כל הזמן, איך אני יכול לדבר? עכשיו תשימו לב, מפסוק ו' בפרק ד', המקרא עובר לתיאור בגוף שלישי. וכביכול, תיאור מהצד, איך יונה מתבונן על הדברים, מה המשקפיים שיונה מרכיב על המציאות. אין פה דיבור אלוקי ניסי כמו בנבואה, אלא אלוקי מזמין ואימן, הוא ממנה את הקיקיון ואת הרוח ואת התולעת ואת הרוח ואת השמש. כלומר, בסוף פרק ד' יונה מתעלה לדרגה, בה הוא מרגיש, בה הוא חש, שכל מעשה שקורה לו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא מנהל כל הזמן דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. זוכים שיעור 2? תראו את דברי נתיבות שלום. הקראנו אותם בשיעור השני. נתיבות שלום, פרשת ויקרא, רבי הקדוש מסלונים, עמוד י' ד'. דויקרא הכתיב באלף ועירה. וקרי בי ויקר, מלשון מקרה. האות א' בספר ויקרא היא א' קטנה. זה נראה מרחוק כאילו זה ויקר, מלשון מקרה. אומר הנתיבות שלום. כל המאורעות והמקרים העוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שובה ישראל, שוב החזור לשורשך ולמקורך. והוא על דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח קדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שם דבר השם אליו איך להתנהג. יונה, שכרגע מתחיל סוף סוף מבין, יונה שחש איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, למד על בשרו שכל תשובה באשר היא תשובה נחשבת. זוכרים את השיעור על תשובת נינווה? אם כל דבר מצד העליונים, כל דבר קטן מהעליונים משוחח איתי בעצם, גם השמש וגם הרוח וגם רב החובל וגם התולעת וגם הדג, אז זה נכון גם בכיוון ההפוך. אם כל דבר מהעליונים זה תקשורת התחתונים, אז גם כל תקשורת מהתחתונים מגיעה לעליונים. אז כל שדר מלמטה נקלט למעלה, כל שדר שאנחנו משדרים לקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא שדר חלש, רדוד, חיצוני, לא מהותי, לא אמיתי, אפילו של רמאות, הקדוש ברוך הוא קולט הכל, ומקבל אותנו כמו שאנחנו, רק בגלל שזה אנחנו. תראו דברי הרב זצ"ל, אורות התשובה, פרק י"ד, פסקה ג', פסקה שבה נסיים. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם 24 הדברים המעכבים את התשובה, ברמב"ם הלכות תשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שאדם משער את עצמו, ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו, כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה, שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. ואולי זהו המסר של קריאת ספר יונה בשעת המנחה ביום הכיפורים. ספר יונה הוא לא ספר שעוסק בקריאה לשוב בתשובה ולהתעורר. כי אם היית רוצה לעורר אותנו, תקרא את זה אחרי כל נדרי. תקרא את זה בשחרית בבוקר. אז למה קוראים את זה במנחה, לקראת סוף היום? ספר יונה הוא ספר מיוחד. יש כאן קריאה שלנו, התחתונים, לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תקבל אותנו כמו שאנחנו, ולו רק בגלל העובדה שאנחנו רוצים. אפילו אם זו תשובה חסרה, אפילו אם זו תשובה חיצונית, אפילו אם זו תשובה לא אמיתית. כמו שכל מה שאתה עושה משדר לנו, אתה מדבר איתנו, אז בבקשה, כל מה שאנחנו רוצים ומשדרים, שיקלט אצלך. ועם המסר הזה, מתקדמים ומגיעים לנעילה, וסוף היום הקדוש. אז בעצם, עכשיו זה זמן שמח מאוד, כי סיימנו את ספר יונה, את כל המהלך שלו. יש לנו כמובן עוד שיעור, עוד יומיים, ביום חמישי, שבו לא נעסוק בפסוקים ספציפיים, אלא בעצם נראה את כל ספר יונה כחטיבה אחת, לפי הפירוש הפלאי של הזוהר הקדוש והגר"א, דרך פנימיות התורה, שזה בעצם שופך אור מחודש על כל הספר, אבל ספוילר, תשארו לשיעור הבא, ועד אז יצאנו פה עם מסר מאוד גדול. לא משנה עכשיו אם יונה מדבר, אבל בספר מלכים, שכל ספר מלכים זה תגובה לספר יונה פה, פרק ד', או שיונה שותק, אבל יש תקשורת, יש דיאלוג, הקדוש ברוך הוא מקבל כל דיאלוג מאיתנו, ולא רק בגלל העובדה שמדובר בנו. ועם המסר הזה, וואלה, אפשר לישון עם חיוך, שנאמר, תיני נאי 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 תיני נאי 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 Inni nai nai ya 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 Inni nai 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 ya ni nai 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 Inni nai 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 Inni nai 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 Inni nai 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 Inni nai 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 ya ba 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 bam 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 ya nai 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 ya nai 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 Dini na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ya ya na na עד כאן שיעור תשיעי, בעזרת השם בהמשך שיעור עשירי, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.